זה בעמוד ד' במהדורות הרגילות, משהו כמו 10 שורות מסוף העמוד, בסדר? ואחר כך, יש לכם?
אחר כך, כן.
ואחר כך אמר, עדות השם נאמנה מחכים עד פתי, אחרי שדיברנו פעם שבוע על, על התורת השם תמימה, על התמימות, בשיבת נפש, אז עכשיו עדות השם נאמנה מחכים עד פתי. פירוש, כי מה נחשב אדם שאין בו? רק שכל אנושי, יש בו רק שכל אנושי, אבל עדות השם נאמנה, מחכים עד פתי, שעדי התורה נעשה חכם. כי התורה מידע לנמצאים לברר כל דבר, והיא נאמנה, מחכים עד פתי עד שנחשב, שכלי ביותר. כן, יש פה בעצם גם עדות השם נאמנה מחכים עד פתי, גם העדות שייכת לבירור שכלי, והתורה היא מחכים עד פתי, התורה בעצם, להסתכל בתורה ברעלמה, אז היא מבררת לנו את הסדר של כל הדברים כולם, ומחכימה את האדם על, על, על תפיסה של, 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 של האדם, של המציאות, של הכל, ולכן בעצם עדות השם נאמנה מחכים עד פתי. ואחר כך אמר שאת מביאה התורה את האדם, את האדם, למדרגה שמשמחת לב, פירוש שעכשיו אדם שהוא מציאות שלם על ידי התורה, ולכך היא משמחת לב האדם, כי אשר האדם הוא בשלמות ובשמחה, איפך זה קשור בחיסרון ובאבלות. האבלות היא החיסרון, לכן לא אומרים לאבל שלום, כי אין לו השלמה, אין לו שלמות, והשמחה באה בעצם עם השלמות, עם ההשתלמות והשלמות, ולכך כאשר קרה לו המיטה, מה שמנשר בשרו באבלות, זה היה לגבי האבל. ועוד אמר מצוות, אז לכן התורה היא משמחת לב, כי מביאה אותו להשלמה, לחיים. ועוד אמר מצוות השם ברא מיראת עיניים, רוצה לומר כי התורה מלמדת לאדם את מעשה אשר יעשה, ולא נחשב שהולך בחושך. ולפי זה אמר, מחכים עד פתי, על החוכמה מחכמת אותו. כלומר, יש פה שתי בחינות. עדות השם אינה מחכים עד פתי, זה שהיא מחכימה את האדם. מצוות השם ברא מיראת עיניים, שלא ילך במעשיו, בחושך כעשה המצווה, עד שאדם הוא שלם גמרי במשכלו ובמעשיו. פה זה בעצם אור מצד המעשים, מצד ההילוך בדרך, ומקודם זה מצד מדרגת החוכמה, ההסתכלות שלו על המציאות. ואחר כך יראת השם תורה עומדת לעד. פירוש, על ידי התורה יקנה הנצחיות. ודבר זה רמזו בפרק ממה מדליקין במסכת שבת, פרק שני, על פסוק יראת השם אי אוצרו. כן, די ראי קנה הקיום הנצחי, והתבהר זה בפרקים הבאים בעזרת השם. ואך זה מה שהגמרא אומרת, בעיה אמונת יתר חוסן נשות רוחמת בדעת, יראת השם יוצרו, יש דעה אחת רב וריש לקיש. אחד אומר שזה ששת חלקי הש"ס, סדר זרעים, סדר מועד וכולי, והשני אומר שזה שש שאלות ששואלים בעצם את האדם, ובכל מקרה בשניהם, יראת השם היא האוצר, במובן שהיא הקו חומטון, שהחומר המשמר, שאם לא כל התבואה בעצם תתקלקל. בעצם, אז מה שמקיים את כל מה שהאדם עושה זה יראת שמיים, ולכן יראת השם תורה עומדת לעד, זה הנצחיות. יראת שמיים זה הנקודה הנצחית, זאת אומרת שבעצם היא הנקודה שהופכת את כל מה שאדם קונה בתורה לא למשהו חיצוני לאדם, אלא למשהו נצחי, למשהו קיים. זה יראת השם, זה הקבלה שאדם מקבל את השם יתברך. ואמר משפטי השם אמת צדקו יחדיו. הדבר זה עוד יותר על הכל, שעל ידי התורה מתדמה לשם יתברך במה שאפשר לדמות על ברו, כי חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, ומשפטי התורה בדרכיה אמת, ואומר, יצדקו יחדיו, כל הדברים יש בהם אמת בצד מה. כלומר, מבחינה מסוימת, בבחינה הזאת זה מבטא את האמת, אבל זה רק בצד מה. ומשפטי השם אמת יצדקו יחדיו, כלומר שכולם שווים באמיתות. וזה מורה שהם אמת לגמרי, לכן כולם שווים באמיתות, שאם לא כן לא כולם שווים באמיתות, זה יותר מזה. אבל מפני שהם אמת לגמרי, לכן כולם שווים באמיתות. כלומר, אז אומר המהר"ל פה שני דברים. קודם כל משפטי השם אמת סתרו יחדיו, זה בעצם אומר פה הידמות לקדוש ברוך הוא, שבעצם לידמות אל בורו, שחותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. זאת אומרת שבעצם החותמת זה התוקף, הדבר הכי 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 חזק, כן? שהוא בעצם זה להיות עם תוקף, שהכל הוא אמיתי. הוא אומר, משפטי התורה הם אמת, למה? כי בכל מיני תפיסות עולם, בכל מיני דתות, או כל מיני תפיסות אנושיות, יש צד של אמת. בנקודה הזאת צודקים, פה הרימו את הדגל הזה, ופה הרימו את הדגל הזה, ופה הרימו את הדגל הזה, ובזה בחינה מסוימת של אמת. אבל משפטי השם צדקו יחדיו, שביחד הם כולם מופיעים בעצם את האמת האלוקית המדויקת, שהאמת היא אחת. הלאה, ואמר, הנחמדים מזהב ולפז רב, פירוש, במצווה יש בו שני דברים. האחד, שהמצווה טוב לאדם הגופני, שדבר זה מבואר לכל, שכל המצוות הם בתורה, הם להשלים תיקון האדם עד שהאדם הוא בטוב. והשני, שהשכל גם כן מחייב המצוות מצד סוד השכלי. לכן אמר, הנכבדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים. אז רוצה להגיד, נכבדים מזהב ומפז רב, זה כנגד השכלי ומיד הסביר, ומתוקים מדבש ונופת צופים, זה כנגד הגופנים. על זה אמר, כי מה שהמצוות יש בסוד שכלי, אלוהי, הם נכבדים מזהב ומפז רב, שהם נכבדים לראיית עין לבד, ומצוות התורה הם יותר נכבדים לראיית השכל, שכמו שיפול לשון ראייה על העין, כך יפול ראייה על השכל, כן? רואה אני דבריך, זה לשון ראייה, אבל בעצם הכוונה להבנה שכלית, כי לשון ראה משמש, ראה משמש כאחד לשניהם, כמו שאמר רואה אני דברי פלוני. לפיכך אמר, כי השכל האלוהי בתורה יותר נחמד לראיית השכל מזהב, לראיית השכל מזהב ומפס, שהוא נחמד לראיית העין. כלומר, יותר ממה שהעין כל כך שמחה בלראות משהו כל כך יפה כמו זהב ופס, אז בהקבלה, כשהשכל רואה, אז כמו שבעולם הראייה החושית, זהב ופס זה דבר כל כך יפה, בראייה השכלית, התורה זה מעל כל הראיות השכליות האחרות. כלומר, כמו שהזהב והפס הם יותר יקרים ויפים ונעים ומושכים את העין מכל הדברים המוחשיים האחרים, ככה התורה, ראייתה השכלית יותר טובה מכל הדברים השכליים האחרים שקיימים.
בפן האינטליגנטי?
מה מה?
בפן האינטליגנטי, כאילו?
בפן השכלי, כן, בפן של בעצם כן, התוכן השכלי שלהם, העומק שלהם.
אז גם פיזיקה יכולה להיכנס פה, לא הבנתי.
אבל זה בדיוק הנקודה, שהתורה היא יותר מהפיזיקה, הרבה יותר מהפיזיקה. זאת אומרת, כמו שהזהב והפז רב הרבה יותר יפים מהמחשב הזה ומהסטנדר הזה, ככה התורה היא יותר יפה מכל דבר שכלי אחר שאתה תגיד. זה משהו כאן. הלאה. ועל טוב הגופני שהתורה מעמיד הכל בטוב, כי התורה תיקרא טוב. על זה אמר, הוא תוקים לדבר שנוף וצופים, שזה הריבות גופני. ומה שחפה לדבר אצל כל אחד ואחד אמר מזהב ומפז ודבש ונוף וצופים, שאם אמר נחמדים מפז, אפשר לומר שנחמדים רק יותר מפז. ואתה שקראתי בנחמדים מזהב ומפז, יש ללמוד שכמו שאין פירוש מזהב ולא יותר, שרי גם כן נחמד מפז, כי אין פירוש מפז, לא שהוא נחמד מפז בלבד, שהוא נחמד יותר על כל. כלומר, זה לא רק באופן כמותי, אלא זה מדרגה, כאילו, הטופ שאתה מכיר מעבר. זה לא כמותי, זה לא שפיזיקה היא מדרגה 8, והתורה היא מדרגה 10, אלא כל מה שזהב ופז מבטא, הכי, 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 הכי שאתה מכיר, יש פה ליגה אחרת, מדרגה אחרת, כן.
הפז והפז 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 והפז
והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז והפז כל עושה שם חלק עולם הבא, אז יש שם במשנה שבעצם למין חלק עולם הבא, יש שם דעת רבי עקיבא נדמה לי, שאומר, לפני הכל בספרים חיצוניים, יש שם לגבי הלוחש על המכה. הלוחש על המכה. והמהר"ל שמסביר, מי שהופך את התורה כרפואה לגוף, אז זה חילול כל התורה כולה. התורה היא לא רפואה לגוף, יש דיון שלם לגבי מצוגיית הלוחש על המכה. מה ההבדל בין זה לבין להגיד טילים לחולה, כן? מה הגדרים בתורים בדיוק? מתי אסור לו, כלומר יש לוחש על המכה, אז יש גדרים מה בדיוק האיסור המלא, אבל דנים בזה גם באיסור המלא, שעל זה נאמרנו חלק לא מבא, מה בדיוק היחס, כן, מתי אתה אומר אני מתפלל, אומר עכשיו פסוקים או טילים, מתי זה נחשב שאני מוריד את התורה. והנקודה המרכזית שאדם מתפלל לשם ברך ודאי שמביא שפע להכל, אבל להפוך את התורה לקמיעות או לאמצעי לעולם הגשמי זה להשפיל את התורה, כלומר באופן יותר רחב, התורה היא לא הכנה לחיים. והתורה היא לא סגולה לזיווג, והתורה היא לא סגולה נכון שבתורה קיים הכל, וממנה יוצא הכל, אבל מי שהופך את התורה לאמצעי, למשהו נמוך, הוא משפיל אותה. במקום לעלות אל התורה, הוא יורד אליה. אבל כשאדם עולה לתורה, אז באמת, בתורה יש כוח לרפא את הכל. מספרים על קוצקרץ. אבל מנחם בן קוץ וחסידיו, שהרי לפניהם כמה שתי דורות היה חוזה מלובין עושה מופתים גדולים. הם אמרו אותו מופתים לנו בכמה. אז הגישה שלהם הייתה, יש נגיד איזה בעיה, מגפה, מרפים את זה על ידי לימוד סוגי הביום. לא בשביל לרפא, אלא כמובן התורה בה נמצא הכל, והתורה הכל נמצא. אבל לא שהתורה היא עכשיו הופכת להיות קמעות לרפואות. כן, עכשיו בוא לרופא, ייתן לך פסוק, ועכשיו התורה הופכת להיות סל רפואות. אלא שמתוך התורה, שהיא סדר של כל העולם וכל המציאות, אין יותר בונה ממנה את כל ה... אולי סיפור אחד לקרב את ה... לשכל, כמה התורה היא חזקה גם בצד הגופני. אולי לא רק על הכיוון הזה זה מדובר, אלא על כיוונים נוספים, אבל לפחות זווית אחת. יש סיפור מדהים על הרב שך. הרב שך היה נפטר בגיל, אף אחד לא יודע בדיוק מה למה, אף אחד לא יודע בדיוק, אף אחד לא יודע מתי נולד, כאילו אז רשומים כשהוא נולד. בכל מקרה, הרב שך, הוא גדל שם, לא יודע, רוסיה, פולין, לא זוכר איפה, באזורים המאוד קפואים. אז שם מה היו עושים? היו עניים מורדים. כדי ללמוד תורה היו מגלגלים ניירות, שמים משהו, ומהשניים כדי להחזיק את עצמם להתחמם. כשהוא הגיע לאיזה גיל 50 ומשהו, והוא היה מהשן כבד, לא זוכר אם זה החפיסה ביום או יותר, בסוגריים, סיפור תוך סיפור, הסבתא רבא של איתן, של איתן וגילה, נפטרה עכשיו בגיל 100, הייתה מיישנת עד גיל 100, כל יום שתי חפיסות. הרופא אמר שהיא מייזה להפסיק להישן, היא תמות, בסוף הקורונה לך אותה, אבל אמרה לה, היא מפסיקה להישן אותה. עד בגיל 100, שתי חפיסות ביום. בסדר? טוב, לא שלי, אבל זה לא סוגר. לא נראה שח, בגיל 50 ומשהו, בגיע לרופא, הוא ישן. הרופא אמר, תשמע, המחקרים החדשים מראים שסיגרות זה מזיק לבריאות. אז זה יצא. אז רב שח, מה? חיבת הסיגר, עכשיו הוא ישן, נדמה לי חפיסה ביום, משהו כזה, לא הרבה. אז זה יסגר. אז הרופא אמר, לא התכוונתי שאתה לא יכול להישן. אתה התכוונתי, לא להגזים. רב שח אמר, אם זה מזיק לבריאות, זה אסור, באותו רגע הפסיק להישן. באותו רגע. ידע משהו גם עם סוכר, אז הוא שיק סוכר. תראו מה זה כוח של שכל של תורה, שאדם באמת הוא שכל של תורה. אוקיי, זה הדין. זה אסור, נגמר. אבל אתה רגיל, לוקח זמן, תהליך. גמרנו, שכל של תורה, נגמר האירוע. בשנייה אחת, בתכון הגמילה. שכל של תורה. איפה הוא ואיפה אנחנו? איפה אני, לא יודע איפה אתה. כן, לא, לא מאשן, אבל דברים אחרים, כן.
אהו, יכול להיות שהוא מזכיר פה טוב הרב המועיל, אני לא...
כן, כן, אבל אמרה לו, לא. הוא לא מזכיר טוב הרב המועיל. הוא לא אומר את זה. אנחנו אמרנו הרבה פעמים שנחמדים מזה פז רב תוכנית והשמות ספים קשור לרב המועיל, אבל אנחנו עכשיו במהר"ל, לא בשיעור שלנו יום נדרש, במהר"ל פה לא נכנס.
הוא מזכיר את המושג טוב
והרב. הוא יכל להגיד את זה, הוא לא אומר את זה. הוא לחלוטין לא אומר את זה.
זה חילוק שמופיע אצלו, כאילו, פשוט לא פה.
הטוב הרב מועיל מופיע ברב יוסף אלבו, במהר"ל אני לא זוכר כרגע, אולי גם לא זוכר כרגע. אוקיי, הלאה. ממשיך המהר"ל ואומר, איפה אנחנו?
על כל מקח. רק שואל, נכבלת על כל
מקח. רגע, בואו אחלי פה, זה הכל צפוף, שנייה, אחד בשותך יונתן, שנייה. ועל זה אמר גם עבדך נזהר בהם, כן? ועל זה אמר גם עבדך נזהר בהם, לפי מדרגתם ומעלתם ראוי שנזהר בהם ושומרם מקבריו לעולם הבא, ואחר כך אמר שגיאות מאבין וגומר, כלומר, כי לפי מדרגת ומעלת הדבר צריך שאדם נזהר שלא יחטא. ולכך אמר שגיאות מאבין נגד אמיתי בדברי תורה, שאי אפשר לגודל עומק שלהם שאבין כל דבר אמונתם. התורה כל כך עמוקה, אז אמר שגיאות מאבין לסתרות נקני. אחר אמר מאבין, אחר כך אמר מסתרות נקני, שגיאת המעשה. כלומר, גם שגיאות מאבין זה על עצם ההבנה השכלית, ואחרי זה השגיאות המעשה מסתרות נקני, שאפשר שלא ידע מן העבירה. ואחר כך אמר יהיו לצון ומרפי, כדי שיהיה לו זכות שישפיע תורה לאחרים. אז אמר, יהיו לצון ומרפי שמקבלים את דבריו. ובמדרש של רצון רפי, שיעשו לדורות וחכו לדורות, שיעשו לדורות וחכו לדורות. אבל היו קוראים בהם כקוראים בספר אמירוס או ספר המינים. פירוש ספר המינים כמו ספר אמירוס, אלא תמיד המסך לדיים. רק היו קוראים בהם נותנים במשכה כנגים ועולות. כלומר, דוד התפלל שדברים שלו יהפכו להיות דבר שיתקבל בעם ישראל. אנחנו רואים איך הדברים של דוד התקבלו בעם ישראל. אין יותר משהו בתנ"ך נראה לי שאומרים כל הזמן, כולם כמו ספר תהילים, כן? כל היום אנשים אומרים תהילים, כן? אמר רבי ירמיה בשם רבי יוחנן, הגורה בהולך העולמים, וכי סגדך דוד יגש דירה בשל העולמים, אלא היו קוראים ומזכירים אותי ואת כנסיות, תגר שעות כאילו אני קיים. ולחכם היו לו רצון עם רפי, אלא בריאות, והגיעו לי בפניך, רוצה לומר, כי כל עבוד ראש השם, ידבח ודעת שכמנתי לשם השם, לכך את יחודתי בדרך אמת. השם צור וגולי, כלומר, כי אחר שאתה יצרת אני, אין אתה מועז בצוריך. ואם אחר שאתה למעשה גם הוא להרחיק אותי, אלא אתה גולי מכל דבר, כי חכה קטיעות שאני מרצון. כלומר, בעצם המהר"ל פה מסיים את לדרוש ולהסביר את הפרק הזה שמזמור י"ט בתהילים, ומסביר שלנו את כל ששת הפסוקים שמתחילים מהפסוק השמיני, מדרגת התורה, על כל שצת דדי המציאות של מזרח, או סליחה, לא מזרח מערב, כי הוא לא דיבר על העולם אל האדם, אלא ימין, שמאל, קדימה, אחורה, למעלה, למטה, מכל צדדי העניין, המקום וההבנה של התורה, ואחרי שאמר המהר"ל מתחילת ההקדמה הזאת, מצד אחד, גם אם אנחנו טועים ואנחנו לא מבינים, אפילו אהבת במקום ואהבת דילגו על האהבה. לכן לעסוק בדברי תורה ולא ללמוד תורה שזה רק הדרך האמיתית. מצד שני, התורה היא קודש קודשים, היא עומק הכי עליון שיש. מתוך הדבר הזה, ככל שאדם יותר ניגש אל ברכת התורה ומבין את המדרגה הגדולה של התורה, ממילא הוא מכין את עצמו להיות כלי לקבל את התורה. מתוך זה התורה, דוד מגיע למקום שיותר יקרה לו מהכל, אין יותר שכלי ממנה. אין יותר החיים ממנה, כלומר תיקון הגוף, ובתוך המציאות הזאת ממילא הוא מבקש שהוא יהיה דבק בתורה, שהקדוש ברוך הוא יאשר אותו, ושדבריו שהוא מחדש ואומר, יישארו לזולתו. זה בעצם התמצית של הגישה לתורה, שהתורה היא קודש קודשים מעל כל דבר, ומצד שני כל אחד שייך אליה וצריך לגשת אליה ושיפתח אליה, ומתוך שאדם מכין את עצמו ביראת שמיים לקבל אותה בצורה עמוקה שלה, אז ממילא גם הוא עצמו הופך להיות בבחינת תורה, שמשהו מחדש דבר יכולים, לפי המדרגה שלו, לבוא ולהשפיע ולהישאר במציאות. ואז בסדר מהר"ל, ובחינת תפילה אל מי שאינו מועז בשפלים ואינו מרחיק לשיעור רחוקים, שיהיו לרצון למרפי לפני כל ויורני דרך מת, ויסדם במין וצדקו נצח מן. ושם החיבור הזה נקרא תפארת ישראל, כי הוא חיבור על התורה שתפארת ישראל כדרתי ומיגו הגדול, השלום חוקים ומשפטים צדיקים, אמרו כמה חכם ונבון הגוי הידוע הגדול הזה, וכבר באנו בהקדמה של חיבור גבורות השם, שבשביל כך הוא מוסך הבכות, והתפארת ומתן תורה, שם עובר בהקדמה לגבורות, את הפסוק לך, השם הגדולה והגבורה על פי הגמרא בברכות סמך, ששם בעצם מבואר, נמחת סליחה, ושם בעצם מבואר, מה שחזה דרשו, שהגבורות זו יציאת מצרים, תפארת זה מתן תורה, והנצח זו ירושלים, העוד זה בית המקדש, אז הוא לפי זה בולט הספרים שלו. בעצם תפארת ישראל הולך לעסוק בעצם בכל הסיפור של מתן תורה. עד כאן, זאת ההקדמה בעצם של, הספר הזה. לקחנו 4 ימים, בעזרת השם מחר אנחנו... כל הסיפור קורה. בעזרת השם מחר אנחנו פותחים את פרק א', ופה כבר אנחנו, זה רק את ההקדמה, אנחנו נכנסים כבר למעלה לסדר הסדור של המר"ל, לתוך בעצם את תפארת ישראל. בוקר טוב לכולם, שורה ל-9:30, פתיחה.
נשאר כבר, כיתה 20.